אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
התייפחות לילית מאת נג'י דהר. תורגם מערבית על ידי אילנה הרמן. קוראת סימי אבלגון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. אני מריח ריח של מוות. מרגע שהחשיכה מתחילה לרדת, אני מריח את ריח המוות. ריח מעליי וריח מתחתיי. לאן שאני פונה, אני מריח את אותו ריח. הריח מסריח. דומה יותר מכל לריח שנוצר כשחורכים בשר אדם. הנה הוא פולש אל אפי, לאט לאט. אני מנסה לברוח ממנו, אבל הוא רודף אחריי. אני מפנה את ראשי ימינה, והוא רץ אחריי. אני מפנה אותו שמאלה, והוא תוקף את אפי ביתר סט. ככל שאני בורח ממנו, כן הוא מוסיף לתקוף אותי. מניין הוא בא, הריח המתואב הזה? מי השליט אותו על אפי? הריח נעשה דבר בלתי נסבל, לא יכולתי שלא לרדוף אחריו. משחר ימיי התרגלתי לתקוף את הפחד ולא לברוח ממנו. אז למה שלא אתקוף את הריח הזה? רצתי ברחוב החשוך, והריח הנחה את צעדיי. רצתי ורצתי ורצתי, עד שהריח היה ממש קרוב. נעמדתי שם. מבטי נפל על דלת שהחלה להיפתח לאט מאוד, ועיניי לא יכלו לקלוט את קצותיה. העובדה היחידה שהייתי בטוח בה היא שהדלת במצב של היפתחות. נכנסתי לשם. הריח נשב בכל כובדו. ניסיתי לסתום את הפי בידי, אבל לא יכולתי. ידי הייתה חסרת אונים, היא לא נענתה לי. הזזתי את ראשי ימינה ושמאלה בניסיון לברוח מהריח ההוא. אבל הריח התגבר. הנה אני מקשיב לנשיפת הריח, והוא מדבר אליי ואומר, לאן אתה בורח ממני? מה שלא תנסה לעשות, אני ארדוף אחריך. מה הוללתי לך שאתה רודף אחריי ברשעות שכזאת? אני אומר לו, ולשוני קופט בפי. אני מזיז את צווארי בניסיון לברוח ממנו, אבל הוא רודף אחריי ביתר חוזק. קולו אינו זר לי. הוא דומה לקולה של אשתי החולה, השוכבת על ערש דווי. אני מנסה לברר דבר בתוכי, מי אתה? אני שואל את הקול. והוא ענה, האם אתה חפץ להכיר אותי באמת? מההתחלה חשבתי שאתה מכיר אותי. כן, הכרתי אותו, הכרתי את הקול הזה. אבל האם הכרתי אותו באמת? אני מנסה לחזור אל העבר. היום שמצאתי אוצר, ביליתי לילות בחקירתו. באותו יום באתי אל אשתי, ואני נושא את החשיכה ברוחי, ואת אורו הקלוש של האוצר בפי. שאלתי את עצמי, איך אוכל לשכנע אותה שתאהב אותי אחרי חצי מאה שנים של הקשר והשנאה הברורה בכל תנועה שהייתה משליחה אל פרצופי? מצאתי את האוצר מתחת לרגליה. אמרתי בליבי שעכשיו היא תאהב אותי. עכשיו נתתי לה את מה שהיא רצתה וביקשה מאז ילדותה. אשתי הזקנה הבאה בימים חיבקה בידיה את האוצר, כאילו היא רוצה להגיד לי, בלי להוציא הגה, שהאוצר לא ישוב להיות שלי, כי הוא נהיה רכוש שלה ואך ורק שלה. לא חלקתי עליה. רציתי לגרום לה שתאהב אותי. סניתי את השנאה. לא יכולתי עוד לשאת תוספת של שנאה. אמרתי לה, הוא שלך, כל כולו שלך. אשתי שמעה ונדהמה. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שהיא נדהמה ממה שאמרתי לה. היא שאלה אותי אם מישהו יודע על האוצר הזה. נדתי בראשי לשלילה. רציתי לומר לה שכולו שלנו, שלך ושלי. מעיניה ניבט זעם בן יותר מ-50 שנה. הבנתי ממבטה שהיא רוצה שהאוצר יהיה כולו שלה. ניסיתי לתת לה להרגיש שהוא שלה, ושכל מה שאני מבקש הוא שתאהב אותי קצת. אבל היא חיבקה את האוצר חזק יותר. הבנתי שהיא מצאה לבסוף משהו שיכול לשמח אותה, ולו קצת. אבל היא לא רוצה לאהוב אותי, גם אם אתן לה את אוצרותיו של קורח. והלא אני יודע שכל ההון שבעולם לא יקנה את ליבה של אישה שונאת. אבל זה ניסיון. לא יכולתי שלא להתמסר לו בחשכת הצלמוות הזאת. הסתובבתי בחדר המלא בריח המוות. כל מה שהיה בו היה חשוך. חזרתי אל אשתי וראיתי אותה מחבקת את האוצר בכוח עצום. עברו ימים ולילות, ואשתי הוסיפה לחבק את האוצר. היא התנתקה מהעולם, ולא ביקשה עוד לא אוכל ולא שתייה. כל דאגתה הייתה נתונה לחיבוק אהובה האוצר. הרגשתי שהיא מצאה תחליף לכל מה שהיה סביבה, והבנתי שאני נתתי לה את התחליף הזה. אמרתי בליבי, מילא, שיהיה כך. הרי עברה מחצית המאה של שנאה, ושל הניסיון להתקרב אליה ולשכנע אותה שתאהב אותי. לא יזיק להמשיך לנסות. כשהסתובבתי בין האטלפים והתנים בלילות החשוכים, תמיד הגעתי לבסוף לאותה עמידה שלי לפניה באותו החדר. אבל המבט שלה לא השתנה. אשתי התנתקה מהעולם, וחלומי הקבוע היה להשיבה אליו. ואולי היא תאהב אותי אם אצליח להשיבה אל חייה הטבעיים. בלי לחשוב הרבה התחלתי להגיש למעדנים מפירות הלילה. הייתי עורם אותם לפניה, אולי תאכל מהם, והם יזינו ויחזקו אותה, והיא תוסיף לחיות. ואולי היא תביא אליי את אותה החשיכה. אבל היא לא נגעה בהם. חזרתי אליה והבאתי עוד פירות, וערמתי אותם לפניה. אולי יאכלו מהם עיניה מעט מעט. אבל בכל פעם שנכנסתי אליה לחדרה, הופתעתי למצוא אותה בוהה בערימת האוכל הגדולה שלפניה, בלי להושיט אליה את ידה. לקחתי את אחד הפירות הגדולים והגשתי לה, אולי היא תרגיש בי. אבל היא הסבה את פניה ושרבבה את לשונה בסלידה. היא הביטה על הפרי שבידי, זה היה תפוח ענקי. שמתי לב שהוא רקוב, והתולעים נושרים ממנו. אשתי התחילה לרזות, עד שכמעט לא ראיתי אותה, ולולי האוצר שבחיקה, אולי הייתי מתקשה לראות אותה. כשאשתי רזתה ככה, התחלתי לשים לב שהמחלה תוקפת אותה בעוצמה. הייתי מוכרח לקחת אותה לרופא, אבל היא סרבה. היא חששה שיקח ממנה את האוצר והשתלט עליו. ואולי עלה בדעתה שאני מחפש אישה אחרת שתאהב אותי, אחרי כל השנאה שהמטירה עליי, עד שזקנה ובלתה. עם זאת ניסיתי לשכנע אותה שתפנה לרופא כדי שינתח אותה. הבנתי שהניתוח מסוכן, אבל מוטב ניתוח מאשר ללכת אל המוות ברגל. היא עמדה בסירובה. ככה כל אחד מאיתנו. היא ראשונה ואני שני. אם כי האמת שונה לגמרי, אני ראשון והיא שנייה. כל אחד מאיתנו מצא את עצמו סבוך בעניינו. אני רוצה שהיא תעשה את הניתוח ואולי תציל את חייה. והיא מסרבת, כדי שלא אשתלט על האוצר שלה, שאמש היה שלי. הזמן עבר והשליך אותי מחשיכה אל חשיכה. התעייפתי מלחכות למהלומת האפלה והערפל. והפקרתי את עצמי לתנומה קלה. ראיתי את אשתי קמה על רגליה ומרימה את האוצר בשתי ידיה, ומנחיתה אותו על ראשי בכל הכוח והחולשה שיש לה. היא צועקת לי שאני רוצה להניע אותה לעשות את הניתוח, כדי שיהיה לי מרחב פנוי להשתלט על האוצר, ולהנות מחיי עושר עם אחת מיפהפיות גן עדן. היא הוסיפה להנחית את האוצר על ראשי וקלח ממנו דם כמו ממזרקה שעד מהרה הפכה למזרקות. אחר כך שפכה עליי אשתי חומר דליק וריח של בשר חרוך נדף מגופי ופרץ החוצה אל הרחובות ואל המחשקים. בתוך כך יצאתי מגופי והיבטתי אליה, מוטלת ליד גופתי. צעקתי, האם אשתי מתה? והמשכתי לצעוק בעודי רץ ובוער באותם הרחובות, וריח המוות רודף אחריי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.